ערב טוב. עד שאני אתחיל לפני שבוע לדבר על הנושא הזה, קצת הזמן היה קצר מדי בשביל להיכנס, אז ננסה רגע לשחזר את נעצרנו ואז נעזרת השם. אמרנו פעם קודם קצת בעל פה, שאדם שרוצה לקבל החלטה בעולם, אז עלול להתקל בשלוש בעיות. אמרנו שיש בעיות מצד השכל, יש בעיות מצד הרגש, הנפש, ויש בעיות מצד הגוף. שלושה מעכבים לדבר. והמשלנו את זה בעזרת חז"ל בשלושת העבירות הידועות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. שאלה הם התאים המפורסמים בעולם, שלושה דברים, שלוש בעיות מרכזיות שאנחנו מתמודדים איתם, וזה מבלבל לנו ומטשטש לנו את כל ההחלטות, אנחנו לא מודעים מספיק לדבר הזה, אבל אמרנו, זה מטשטש לנו את ההחלטות, אנחנו לא מצליחים לקבל החלטה נכונה, לאור המוטיבים הללו שנכנסים לנו לשיקולים. אמרנו, עבודה זרה, זה חטא שפוגם בשכל. אדם טועה במחשבה, טועה בשיטה, טועה בתפיסה, הוא לא מצליח לכוון את עצמו נכון, תוצאה מזה הוא חושב שהוא עובד עם השכל, הוא חושב שהוא עובד עם המחשבה, ובעצם הוא בכלל לא בכיוון. ניתן לו דוגמה שיושבת לנו על הלשון, פרשת שבוע. עם ישראל עומד מתחת להר סיני. ומשה רבנו עולה להר. רק כדי להיזכר בסיטואציה, אז כשמשה רבנו עולה להר, העם היושב למטה ממשיך לאכול מן שיורד עליו מן השמיים, כי זה מה שאכלו במדבר כידוע. ממשיך לשתות מים שיוצאים מן הבאר, כי זה מה ששתו כידוע. ממשיך להיות שמור על ידי ענני כבוד מסביב. לא יכול להיות שהם חשבו שאין אלוהים בשלב הזה, זה לא יעלה על הדעת הדבר הזה. זאת המציאות היא כזאת שבה אתה חי בתוך חיים אלוהים כאלה, ברור שהם עומדים ליד הר סיני אלא שהם חשבו, אומר רבי יהודה לוי, שצריך למצוא מישהו במקום משה רבנו שיהיה נקודת הקשר בינם לבין הבורא. העגל הזה זה לא סתם איזה דמיון, זה כישוף גדול, זה משהו מופלא, הם צריכו לייצר אותו יש מאין. הם חיפשו באמת דרך לעבוד את השם. רק הבעיה הייתה שהחיפוש הזה היה על פי המחשבות שלהם ולא על פי מה שהשם אמר. כי השם, אחרי שהוא אמר, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, נו ברור, הרגע יצאנו ממצרים, חטא העגל קורה שלושה חודשים אחרי יציאת מצרים. סך הכל מניסן עד תמוז, זה כל המעבר. אנוכי השם אלוהיך, נו ברור, כולנו היינו במצרים, כולנו ראינו את המכות. אבל יש גם דיבר שני. לא תעשה לך פסל וכל תמונה. את זה הם פספסו. אבל הקדוש ברוך הוא אמר לא לעשות פסל שדרכו תעבוד את השם. אבל אנחנו מחפשים דרך לעבוד את השם, ובמחשבה שלנו החלטנו להתקדם ככה. זה מצוין שזה המחשבה שלכם, אבל זה הוביל בדיוק לעבודה זרה. אם היית שואל אותם, מה אתם עושים? יכול להיות שהם היו אומרים, מחפשים דרך לעבוד את השם. אנחנו עסוקים במחשבה טובה, איך מתקדמים להשם כשמשה לא נמצא. כל הכבוד על היוזמה, על היצירתיות, משה לא נמצא, אתם מחפשים דרך להסתדר בלעדיו, וואו. אבל יש פה בעיה, כי כשעובדים בלי הקדוש ברוך הוא, כשעובדים רק על פי המחשבה שלנו, לפעמים אנחנו עושים לב, המחשבה שלנו היא פשוט לא בכיוון הנכון. אז כל זה תמצית של מה שאמרנו בפעם הקודמת, טעויות שבשכל. אדם הולך עם השכל שלו, פועל עם השכל שלו, והוא לא שם לב שהוא בכיוון הלא נכון. יש אמרנו חלק שני של הטעות, וזה טעות שבנפש. הנפש, אמרנו, זה כוחות הרצון, זה כוחות ההרגשה, זה התאוות. זה אמרו חז"ל שפיכות דמים. שפיכות דמים. למה אתה הורג אותו? כי הוא פגע בי, הוא עצבן אותי, הוא הכעיס אותי. אז זה אתה עכשיו נדלק על משהו. אתה יותר מדי מפעיל את הרגשות. זה טוב רגשות, זה טוב לכעוס לפעמים כי מישהו פגע בך, זה טוב שיש צדדים שאתה מתעורר בעולם ואתה לא קר מדי, אבל כשזה פועל חזק מדי, הרגשות שלנו לא מכוונים, כתוצאה מזה יבואו החלטות לא טובות. כידוע למשל, אסור לקבל החלטות בשעת כעס. לא כדאי לכעוס, אבל אם אדם כועס, לפחות שלא יקבל החלטות בזמן הכעס. כי כל מה שהוא אומר בזמן הכעס, אחר כך הוא מתחרט עליו. אז זה דוגמה, אבל אותו דבר, החלטות שנובעות מגאווה. וכן הלאה וכן הלאה. יש טעויות שנובעות מהשכל. יש טעויות שנובעות מהעובדה שאני לא מאוזן כרגע מבחינה נפשית. החלק השלישי שהערנו, זה טעויות שנובעות מחטאי הגוף. זה מה שחזל אומרים, גילוי עריות. עכשיו אני מתאבל למשהו, לאוכל. אז כשאתה מתאבל לאוכל, קשה מאוד לקבל החלטות טובות עכשיו. כולנו רוצים לאכול בריא, אבל מה לעשות? עכשיו מתאבים לאוכל, אז כל ההחלטות הנכונות, הבחיריות, החכמות שקיבלנו לפני כן, הן הולכות לפח באותו רגע שהגוף שלנו התאבל איזה משהו טעים. אז לכן אמרנו, אם אדם רוצה לקבל החלטה, החלטה נכונה בחיים, החלטה טובה בחיים, בכל החלטה שהיא, זה יכול להיות בהחלטות מורכבות מאוד, בהחלטות פשוטות מאוד, הוא צריך לראות שהוא נקי משלושת הטעויות היסודיות הללו, טעויות במחשבה, טעויות בנפש, ברגשות, במידות, ובעיות של תאוות גופניות שמייצרות חוסר איזון שבעקבותיו יש לקבל החלטות טובות. זה תמצית של כל מה שכבר אמרנו. כן. ג' זה הצדדים יותר גופניים באדם. האדם יש לו גוף. גם לבהמה יש גוף. אבל אף לבפלא, לבהמה, למרות שיש לה גוף, אין לה תאוות גופניות. זאת אומרת, הפרה, אתה נותן לה חציר, אומר תודה רבה, אוכל חציר. לא רוצה עכשיו שוקולד. אבל אנחנו, הגוף שלנו, הוא זקוק להספקה טכנית. הוא זקוק לדלק. רק הדלק הזה, במקום שיעבוד כמו שצריך, תאכל עכשיו ירקות, תאכל עכשיו בשר, תאכל עכשיו לחם, תאכל מה שצריך לאכול, אתה רוצה נורא לאכול דברים שהם לא טובים לך. בגלל שהגוף זוקק להם. האיזון של השלב השני, איזון נפשי, זה יותר השלב של המידות. האדם עצמו לא מאוזן במידותיו. לא בגלל שעכשיו יש לו איזה יצר גופני, אלא בגלל סליחה? כל שלושת השלבים קשורים זה לזה. זאת אומרת, כשהשכל שלי, שהוא אב לכל הכוחות, לא עובד נכון, אז כתוצאה מזה יהיו לי טעויות בחלקים התחתונים יותר. אבל צריך כל טעות וטעות לדייק מה גרם לה. האם יש פה חוסר הבנה של הדבר? אני לא מבין מה חשוב ומה לא חשוב בעולם. האם אני מבין מצוין מה חשוב ומה לא חשוב? אבל אני לא צריך להתגבר על הבעיות של המידות שלי, שיש לי מידות מקולקלות, ושם זה הנפש שלי קלוקלת. או גם הנפש שלי היא מאוזנת, ובסך הכל אני לא כועס עכשיו לא שום דבר, אבל הגוף שלי עכשיו מתאבל למשהו. כל אחד מהדברים הללו כשלעצמו, ובוודאי ששלושתם ביחד שהולכים משפיעים זה על זה, ימנעו ממני לקבל החלטה טובה. אז איך בכל זאת אני מצליח להתקדם בדברים הללו? איך אני בכל זאת מצליח להתיישר ולראות שאני מוביל את עצמי נכון? נדמה לי שהמשותף לשלושת הדברים, השאלה המרכזית, האם אני במרכז או מישהו אחר במרכז? כשאני במרכז, אז אני מפסיק להיות אובייקטיבי. כשאני מפסיק להיות אובייקטיבי, אז השכל שלי לא עובד נכון. והרגש שלי עלול להיות לא מאוזן. והתאוות שלי עלולות לצאת החוצה יותר מדי מהר. אם עכשיו אני מחפש איך לשרת את עצמי, איך להעמיד את עצמי במרכז, פתאום כל הליך המחשבה שלי הוא לא טוב. השוחד יעבר עיני פיקחים ויסלף דברי צדיקים. יכול להיות אדם ממש חכם וממש מאוזן. הוא אפילו אומר להוא שנותן לו שוחד, תקשיב, זה לא ידוע לך השוחד, אני דן דין אמת לאמיתו. בכל זאת הוא לא יכול לדון דין האמת. אפילו משה ואהרון, אומרת הגמרא, לא יכולים להעיד זה על זה. משה ואהרון, אתה חושד בהם? לא חושד, לא חושד, לא יכולים להעיד זה על זה. כשאדם קרוב אצל עצמו, כל מערכת קבלת ההחלטות, כל מערכת המחשבה, כל מערכת המידות, כל מערכת הגופנית, הכל מתעוות. לא טוב שהאדם הוא עומד במרכז ההחלטה. אם אני פועל, עושה, כי אני רוצה, כי אני שואף, כי אותי זה מעניין, כי מה יהיה איתי, זה לא טוב. אז מי צריך להיות במרכז העולם? מי צריך להיות במרכז המציאות? הקדוש ברוך הוא. במרכז ההחלטות צריך לעמוד הקדוש ברוך הוא. פלא ופלא. גם אם זה לא החלטה הגערת גורל, גם אם זה החלטות הפשוטות בחיים יחסית, תכף נסייג את זה טיפה, אבל גם החלטות הפשוטות יחסית, מי שצריך לעמוד במרכז ההחלטה זה הקדוש ברוך הוא. או השאלה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? אני אומר, אני מסייג את זה טיפה, כי לא כדי להרים את הקדוש ברוך הוא בכל דבר. למשל, אם הילד אומר, אני לא יודע אם לאכול גבינה בפרוסה או קוטג', לא יודע אם נכון לי להגיד לו מה הקדוש ברוך הוא היה רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה גם מהגבינה וגם מהקוטג', זה בסדר. אבל אם אתה שואל את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מעלי ברוך בפרוסה גבינה או שוקולד, פה יכול להיות שכבר הקדוש ברוך הוא יש דעה ורצון בדבר הזה. יכול להיות שלפעמים הוא רוצה שוקולד, יכול להיות שלפעמים הוא רוצה שנפנק את עצמנו, את ילדינו פעם בזמן מסוים, גם במברך שוקולד. ואז אני מורח לילד שוקולד, לא כי אני נכנע ליצרים, לתאוות ולצעקות בבית, אלא להחלטה אמיתית שטוב לפנק את הילד לפעמים. והנוח גם אותי לפעמים מותר לפנק. אבל נדמה לי שזו שאלה יסודית שצריכה לעמוד במורכד כל החלטה שהיא, וזה שהקדוש ברוך הוא רוצה משהו בעולמו. וכדי להבין זה טיפה יותר טוב, אז אולי אני פותח שנייה סוגריים. יש מושג שנקרא שאלת רב. שואלים את הרב שאלה. מה שואלים את הרב? ממה שאני רואה מסביב, אני חושב למעלה מ-90% מהשאלות ששואלים את הרב לא היו צריכים לשאול אותו. הם לא עונות נכון לקריטריון של שאלת הרב. זאת אומרת, אדם לא יודע מה ההלכה. היום היה פורים קטן, מול היה פורים קטן, יומיים פורים קטן, הוא לא יודע מה ההלכה של פורים קטן. אז הוא מתקשר לרב, הוא שולח לו הודעה, הוא שואל אותו, הרב, מה עושים פורים קטן? הרב אומר לו, מצוין, שאלת הרב, קיבל תשובה. לא, זה לא שאלה טובה. כי אם אתה רוצה לדעת מה עושים פורים קטן, יש ספר הלכה, נקרא שולחן ערוך, תסתכל בשולחן ערוך. אבל אני לא יודע איפה בספר, ואני לא יודע איך מסתכלים. טוב, אז אם אין ברירה, שאלת הרב, אבל לא בשביל זה צריך רב. הרב לא נועד לענות לנו את מה שאנחנו לא יודעים כי לא ידענו איפה להסתכל. אפשר לפנות לרב הזה, זה בסדר. אבל אם יש למישהו שאלה בלכות שבת, יכול לפתוח שמירת שבת כלכתה, ולהסתכל מה כתוב שם, יש שם בסוף אינדקס מאוד יפה, מפתחות וכו'. אלא מה, לפעמים הוא מסתכל והוא לא מבין, אז הוא שואל את הרב. אבל האמת היא שלא בשביל זה, נדמה לי, יש את המושג של ללכת לשאול את הרב. את הרב צריך לשאול כל מה שלא כתוב בשום מקום. הרב נועד להגיד מה שאני לא יכול לדעת לבד. כי כל מה שאני יכול לדעת לבד, אז אני אלמד וידע לבד, לא צריך את הרב בשביל. מעין מה שהיה פעם, שהיו שואלים ישר את הקדוש ברוך הוא, פעם לא היו שואלים את הרב. היה אורים ותומים, היו הולכים לכהן הגדול, אורים, אז תשאל את הקדוש ברוך הוא מה הוא אומר. מה היו שואלים את הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא לצאת למלחמה או לא לצאת למלחמה? מה זה קשור לקדוש ברוך הוא עכשיו? זה שאלת רב, לצאת למלחמה או לא לצאת למלחמה? היו הולכים לנביא, שואלים את הנביא שאלות, נכון, שאול נאבדו אתונות, הנער מנסה לשכנע אותו, בוא נשאל את הנביא, איפה אתונות? שאול לא כל כך רצה, רואים, זה לא נראה לו שאלת רב טובה. את הקדוש ברוך הוא, את הנביא, או בימינו, את מי שהכי קרוב לקדוש ברוך הוא, שואלים את אותם שאלות שאני באמת לא יכול לדעת לבד. וזה בכלל לא נוגע לתחום של הלכה. כי הקדוש ברוך הוא, מלוך על הארץ כבודו, יש לו אמירה בכל דבר ודבר. כל החלטה והחלטה היא קשורה לקדוש ברוך הוא. יש אנשים הולכים להתייעץ עם הרב איפה לגור. יש כאלה הולכים להתייעץ עם הרב מה ללמוד. מה זה קשור? מה זה כתוב בתורה איפה לגור? בטח שזה כתוב בתורה. אם היית שואל את הקדוש ברוך הוא איפה לגור, היה לקדוש ברוך הוא מה להגיד בנושא הזה? היה לו רצון? היה לו שאיפה? היה לו הדרכה, רק אני לא יכול לשאול את הקדוש ברוך הוא. אז אני שואל את מי שאני חושב שהוא מבין מה הקדוש ברוך הוא היה אומר. איך הוא מבין מה הקדוש ברוך הוא היה אומר? הוא לא דיבר עם הקדוש ברוך הוא אף פעם. אלא רב בעצם זה מי שלמד הרבה תורה, והוא מבין הרצון של השם בעולמו, את הכיוון שאליו השם מכוון את המציאות, ואז בהרבה מאוד שאלות נכון לשאול אותו. בהלכה לא צריך את הרב, בהלכה תסתכל בספר. לפעמים שאלה בהלכה מסובכת, אמרנו, טוב, אז תשאל את הרב. אבל באמת, השאלות הללו שהולכים לשאול את תלמידי חכמים, זה כדי לנסות לברר מה השם רוצה, מה השם חפץ. לפני בחירות, שימות כאלה, מפלגת X, ואז הרב זה תומך, הרב זה תומך, הרב זה תומך, מה הרב מבין בפוליטיקה, מה זה הדבר הזה? פוליטיקה, תשאל את הפוליטיקאים. אבל למי הקדוש ברוך הוא היה מצביע בבחירות? הקדוש ברוך הוא יש לו גם דעה בדבר הזה. זה פוליטיקה, אבל גם לקדוש ברוך הוא יש דעה בפוליטיקה. אני מעריך. בטח גם הוא היה מצביע למישהו. זאת אומרת, יכול להיות שהוא יכול לראות את הטוב בכל מפלגה. בסוף אומרים לו פתק אחד, הקדוש ברוך הוא, למי מצביעים? היינו שואלים אותו באורים ותומים, היה אומר למי להצביע. אני לא יכול לשאול את הקדוש ברוך הוא. אני שואל את מי שאני חושב שהוא הכי מבין נכון מה הקדוש ברוך הוא חפץ בעולמו. זה הרב שלי. אני הולך לרב. לא, לא, הרב, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? למי הוא רוצה שנצביע? יכול הרב להגיד לי, לא יודע, האמת להגיד לך, אני גם מסתגף בשאלה הזאת ולא יודע לענות עליה. זה לא שאלה שקשורה להלכה. אבל זו שאלה שקשורה לחפץ השם בעולמו. אני רוצה רגע לחזור לנושא המרכזי שלנו. כשאני עסוק בהחלטות בחיים, כשאני עסוק בהחלטות כבדות משקל, אני ממש רוצה לדעת מה השם רוצה, לא מה אני רוצה. לפעמים הקדוש ברוך הוא יגיד לי, אם הייתי יכול לדבר אותו, אולי הוא היה אומר לי, ומה אתה רוצה? זה קשור מאוד גם למה שאתה רוצה, מה שטוב לך. אין אדם תורה, לומד תורה אלא מקום שליבו חפץ, מה אתה חפץ? גם לזה יש ערך בשאלה. ולכן הרבה שמתייעצים עם חכם כזה, איפה לגור? נגיד, איפה לגור? אין תשובה אחת, זה תלוי, מה אתה חפץ, מה אתה מצפה, מה אתה רוצה, מה מתאים לך. ומכל מכלול השיקולים, להגיד אולי מה נדמה לו שרצון השם בדבר הזה. ולכן שני אנשים הולכים לחכם, שואלים אותו מה ללמוד, אחד אומר X, אחד אומר Y, איך זה יכול להיות? מה חפץ השם? השם חפץ בדברים טובים בעולם. השם חפץ בטוב. השם חפץ שאתה תעשה את הטוב שהכי מתאים שאתה תעשה. אז יכול שגם אתה זה שיקול בשאלה הזו, לא רק שאלות אובייקטיביות. יכול שכשדוד שואל באורים ותומים מקבל תשובה אחת, וכששלמה שואל באורים ותומים מקבל תשובה אחרת, גם זה יכול להיות. זה לא יכול להיות, זה בטוח, נכון? דוד שאל את הקדוש ברוך הוא, האם הוא יכול לבנות את בית המקדש? אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא. למה לא? אתה לא רוצה בית מקדש? לא אתה. ושלמה אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה. אתה רוצה בית מקדש או לא רוצה בית מקדש? תלוי בסיטואציה, תלוי במציאות, תלוי בזמן, תלוי בבן אדם, זה משתנה. אבל נדמה לי שכל החלטה, אם הערך יעמוד בשיקול המרכזי שלה, ולא אני יעמוד בשיקול המרכזי שלה, אז אנחנו נקבל החלטות נכונות. את כל זה התחלנו, פשוט אני מדבר הרבה מדי, אבל את כל זה התחלנו מגמרה פעם קודמת. בואו נחזור רגע לגמרה ונראה את דרך הגמרה אולי. אנו בריוני, אתם רואים פה למעלה במקור הראשון, אנו בריוני דהיו בשכונתו של רבי מאיר, זה גמרה ידועה. היו בריונים בשכונה של רבי מאיר שהיו מצערים אותו מאוד מאוד מאוד. ביקש רבי מאיר רחמים עליהם שימותו. הדגשנו פעם קודמת, זה גם המקף מלמטה, על מי רבי מאיר ביקש את הרחמים שהם ימותו? עליהם הוא ביקש רחמים. חלילה שלא נקרא את הגמרה ונחשוב, רבי מאיר מסכן. מצערים אותו, גומרים לו את החיים. כבר לא יכול לספוג יותר. אז אומר רבי מאיר, די הקדוש ברוך הוא, קח אותם ממני כבר. ישר לגן עדן, קח אותם עכשיו. לכן מדגישה הגמרה, לא. ביקש רבי מאיר רחמים עליהם. רבי מאיר, הוא לא מקבל את ההחלטה מתוך עצבים, הוא לא מקבל את ההחלטה בקלות דעת, הוא בטח יסתגף בשאלה הזאת, לבקש על מישהו שימות, זו החלטה משמעותית, וכבר אמרנו פעם קודמת, רבי מאיר הוא מי שחידש לנו, שישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, ובנים אתם להשם אלוהיכם, וכל הסיסמאות היפות הללו, ובכל זאת רבי מאיר, אחרי שהוא גומר את כל השיקולים, בכובד ראש ובשיקול דעת, ומה יהיה טוב להם, מה יהיה טוב לקדוש ברוך הוא בעולמו, אומר הקדוש ברוך הוא, נדמה לי שמה שיהיה טוב בעולמך זה שהם יעלו ישר למעלה. מספיק, אין להם יותר מה לעשות. ביקש רבי מאיר רחמים עליהם שימות. באה ברוריה אשתו, אמרה לו ברוריה, מה למה אתה אומר את זה? בגלל שכתוב בסוף הפרק המפורסם בתהילים, איתם וחטאים מן הארץ. האם כתוב חוטאים? חטאים כתוב. כתוב חטאים. איתם הוא חטאים מן הארץ, לא יהיו חטאים, ואז כבר לא יהיו רשעים. לא הכוונה שהחוטאים ימותו, שהחטאים יעלמו, ואז הרשעים לא יהיו רשעים, יהיו צדיקים. אלא מה? תבקש רחמים עליהם שיחזרו בתשובה. מי צדק? רבי מאיר או ברוריה? ברוריה, למה? עדיף לבקש שיחזרו בתשובה. טוב, יכול להיות שרבי מאיר הגיע למסקנה שזה חסר סיכוי. כמה שיבקש רחמים אלה לא יחזרו בתשובה אף פעם. לכאורה צודקת, כי תראו, המשפט הבא בגמרה מוכיח שברוריה צדקה, כי כתוב בגמרה, ביקש רחמים עליהם וחזרו בתשובה. נו, אז אם אפשר שיחזרו בתשובה, למה שימותו? ככה זה פשט הגמרא, שברוריה צדקה. גם רבי מאיר הסכים איתה, הנה הוא ביקש רחמים שיחזרו בתשובה. משום מה, רש"י, על הפרק הזה בתהילים, פרק ברכי נפשי בתהילים, זה תהילים קובדה, אפשר להסתכל. זה הפסוק האחרון בפרק, איתם וחטאים מן הארץ ורשעים עודנם. רש"י כשהוא מסביר שם את הפרק, הוא כותב ככה, איתם וחטאים, אומר מילה אחת. במקום חטאים, מה זה? חוטאים. רש"י כשהוא מסביר את הפרק, הוא אומר, איתם הוא חוטאים מן הארץ. השיעור, ואחרי הגמרא, הוא ידע מה ברורי אמרה, ומה רבי מאיר אמר. בכל זאת הוא בחר להסביר את הפרק כמו רבי מאיר. איתם הוא חוטאים מן הארץ, אומר רש"י. גם הרד"ק ככה מסביר שם בתהילים. הורשע עם עוד אינם, ברכי נפשי את השם. ברורי הייתה בטח צועקת על רש"י ורד"ק, מה קרה לכם? איתם הוא חוטאים מן הארץ, חטאים איתם, הוא לא חוטאים. אבל ככה רש"י והרד"ק. בעיניי, אני לא יודע מי צדק. אני יודע איך נגמר הסיפור אולי, תכף נראה את החצי השני של הסיפור. זה לא כך משנה בעיניי מי צדק. זאת אומרת, כשאנחנו מקבלים החלטה, ופה יש מחלוקת, רבי מאיר חושב א', הוא קיבל החלטה א', לבקש רחמים עליהם שימותו, וברוריה חושבת ב', צריך לבקש רחמים שיחזרו בתשובה יותר טוב. מי צודק? אני לא יודע מי צודק, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, מה זאת אומרת מי צודק? יש כלל עקרוני תמיד מה עושים בחוטאים שמצערים את הצדיקים? לא יודעת אם יש תשובה גורפת, כללית כזאת, שאפשר להכניס אותה פה לתוך איזו החלטה סיסטמטית וללכת איתה. יש פה ברור שברוריה עשתה את כל התובנות שלה בגלל מסקנה א', רבי מאיר עשה את כל התובנות שלו בגלל מסקנה ב', והם הגיעו לשתי תובנות שונות לחלוטין. ואולי זה מה שרש"י רוצה להגיד. פשט הדברים כמו רבי מאיר, ולפעמים רבי מאיר צודק, לפעמים תבקשו רחמים שימותו הרשעים הללו. ולעומתו, אומרת ברוריה, לא כדאי במקרה הזה. יכול להיות שהיא צודקת במקרה הזה, יכול להיות שהוא צודק. נדמה לי, אין תשובה נכונה לרוב השאלות שנצטרך להכריע לעצמנו בחיים. רוב השאלות שצריך להכריע מורכבות. רק בסוף צריך לקבל החלטה כנה, ישרה, אמיתית. זה מתבטא בדברים הכי פשוטים, כן, סתם אתן דוגמה בבוקר שבטח מטרידה הרבה אנשים פה, הילד קם עם, לא יודע, קצת חום בבוקר. זה ממש לא מתאים לי להשאיר אותו היום בבית. קצת דלקת בעין, לא, לא משהו רציני. עכשיו צריך לקבל החלטה. את ההחלטה קודם כל צריך לקבל בנחת. לפעמים בבוקר אין את הנחת הזאת, אבל צריך איכשהו בתוך הסיטואציה המורכבת, קבל את ההחלטה בנחת. וכשמקבלים את הבנחת, צריך לזכור בסוף שלא אני השיקול. מה הקדוש ברוך הוא חפץ? הרבה מקומות בתורה כתוב, ויראת מאלוהיך, אני השם. ויראת מאלוהיך, אומרים תמיד המפרשים, כי הקדוש ברוך הוא יודע את הלבב. אתה יכול לעשות הצגה גדולה כלפי חוץ, להסביר בהצטדקויות ונימוקים ממש נפלאים את המעשים שלך. אבל בסוף, יראת מאלוהיך. צריך שההחלטות שלנו יהיו ישרות כלפי הקדוש ברוך הוא. הזמן קצת רץ, בואו, יש פה סיפור נפלא, בטח נתקלתם בו, אבל נקרא אותו רגע ביחד. זה סיני פה באמצע עמוד. הרב סולובייצ'יק היה גדול רבני ארצות הברית לפני דור, כבר שתי דורות אולי. זה סיפור שהוא סיפר בעצמו, זה מתוך ההרצאה שלו שהוא העביר בכנס רבנים גדול בארצות הברית בשנת תפשינה מדהי בלעב, זה 1975. שם הוא נאבק, באמריקה יש בעיה גדולה מאוד, הייתה ועדיין יש, של רפורמות. וגם בתוך האורתודוקסיה נכנסו מאבקים עד כמה אפשר ללכת עם הרפורמות. אז מה אני קורא מהר, בסדר, זה עברית פשוטה. התורה קוראת ליהודי לחיות חיי גבורה הרואית, חיי הקרבה מסירות נפש. לא נוכל להתיר לאשת איש, לא משנה כמה טרגי המקרה, להינסה מחדש בלי גט. זה היה שם כל מיני רעיונות, איך אפשר לפתור את הבעיה. לא נוכל להתיר לכהן, לשאת גיורת. ולעיתים המקרים מאוד טרגיים, אני יודע זאת מסיני אישי, הנה הוא מספר סיפור. בא לפני מקרה של נערה גויה שנעשתה גיורת צדק. היא לא הצטרפה לאמנו בגלל שנתנה עיניה במישהו. גירה אמיתית. אחר כך פגשה בחור יהודי שבא מרקע חילוני, ולא היה לו כל ידע ביהדות. היא קרבה אותו ליהדות, בסדר? הגויה, הגירה, מקרבת את היהודי ליהדות, והם השתדחו. הוא ביקש להתחקות על עקבות אבותיו, לכן ביקר בבית העלמין בו קבור סבו, וראה סמל מוזר על אבן המצבה, 10 אצבעות, שהבעונות והאצבעות הקדמיות יוצרים כמעט משולש. מה זה עושה למצבה? הוא התחיל להתעניין, חשב בהתחלה זה סמל מיסטי, גילה שהוא כהן. מה נוכל לעשות? זאת ההלכה. כהן אסור בגיורת. אנחנו נכנעים לרצון העליון על כל התברך שמו לעד. אני נצר של בית רבני. האמינו לי שרב חיים, מתכוון לרב חיים מבריסק, שהיה הסבא שלו, היה רגיל לנסות בכל כוחו להיות מקל. אבל ישנם גבולות גם לקולות של רב חיים. כשאתה מגיע לקו הגבול, כל שתוכל לומר הוא, אני נכנע לרצון העליון על כל התברך שמו לנצח נצחים. כשעצב בליבי, השתתפתי בסבלה של האישה ומללה שהייתה הכלי להחזרתו לחלק היהדות, ואז איבדה אותו, קמה והלכה לדרכה. זה נורא חשוב הסוף. כשעצב בליבי, הרב לא היה מנותק, רגש. הוא נדמה לי שבמקום אחר פה באדון שהוא בחר. זה סיפור. אבל קודם כל, טוב, זה בא לפני. שאלות גדולות צריכות ללכת לאנשים שיכולים לקבל החלטות גדולות. ואז צריך לטהר את השכל. כי פה הוא מתמודד עם כל מיני רעיונות של רבנים באמריקה, שמתוך השכל והמחשבה והתורה, מתחילים לעשות כל מיני קולמות. שבשכל הרב סולובייצ'יק זה לא עובר. יש גם הרגע שהוא מורכב. כן, סבל, הוא מגדיל. השתתפתי בסבלה של אומללה, הוא לא עכשיו מצייף אוטופי, איזה כיף לך, את מוסר את הנפש על עם ישראל, אשרינו ולמען השם אלוהינו. לא. סבלה של האישה אומללה מגדיר את זה. אבל העצב לא מכריע את ההחלטה. העצב הוא תומך, העצב הוא משמעותי, צריך להתייחס אליו, אבל אי אפשר לקבל איתו את ההחלטה. ולכן, עם העצב, ואל מול הדעות החדשות, ואל מול כל הרצון הזה לפתור את הבעיה, הרב מקבל החלטה שקולה. היא לא פופולרית ההחלטה הזאת. חלק מהטענות של הרבנים נגדו היו שאנחנו נאבד את היהדות ככה, נאבד את היהודים ככה, כולם יהיו להיות רפורמים, כי אתה חונק אותם. יכול להיות. יכול להיות, אני שומע, זה המון המון שיקולים ממש נכונים, אבל יש הקדוש ברוך הוא בסוף. לכן יש לו ביטוי כזה, אתם רואים איך קורא הקדוש ברוך הוא, העליון על כל. אנחנו נכנעים לרצון, העליון על כל. זה הקדוש ברוך הוא. במובן מסוים, אני אגיד את זה רגע בצד השני, כמה כיף שיש הקדוש ברוך הוא. כי אפשר לקבל החלטות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, מה אתה אומר? מה שאתה תגיד, אני עושה. אחרים תהיה לך, לא עליי בכלל. כאילו עומד הרב סולובייצ'יק, במובן מסוים, ואומר, תראו, אני מבין, אני משתתף, אני שומע, אני הכל, הכל, הכל. אבל הקדוש ברוך הוא אמר אחרת, מה אני עושה? כמה נוח היה אם היינו יכולים לשאול את הקדוש ברוך הוא כל דבר? הקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו נחליט. עומד רבי מאיר, עומדת ברוריה, בסיטואציה לא נעימה, ויש מנה מחלוקת. יש מקום לרשעים האלה בעולם, או אין מקום לרשעים האלה בעולם? אומר רבי מאיר, אין להם מקום, זה חסר תועלת, זה די, נימה, אין בשביל מה לממש את המציאות הזאת. תשלח אותה מכאן וזהו. זאת ההחלטה שהוא מגיע אליה מתוך ניקיון אמיתי של הדברים הסובבים אותו. וברוריה, באותו שיקול דעת, מגיע להחלטה אחרת. אולי כי הם אנשים שונים, אולי כי הוא איש ואישה, אני לא יודע למה. אבל הם מגיעים להחלטות שונות. ונדמה לי באמת שאין צודק בסיפור הזה. זאת אומרת, פשט הגמר שבו א', רש"י אומר ב', אני לא יודע. יש פה החלטה שקולה, אמיתית, מורכבת, ושביל זה יש את החכם בסוף שיקבל את ההחלטה. לכן יש ערך עצום להתייעסות עם החכם. בכל אותם דברים שנדמה לי שהקדוש ברוך הוא בלך היה רוצה לומר משהו, ואני לא יודע מספיק טוב מה הקדוש ברוך הוא היה רוצה לומר. והלוואי שהייתי יודע מה הוא אומר, אבל אני לא יודע. אז יש סיכוי שהחכם יודע קצת יותר ממני. ושוב, הרבה פעמים החכם יגיד, אני לא יודע. אבל לפעמים החכם יודע קצת יותר ממני. כמה זמן יש לנו? אז זה צריך לעצור ממש כאילו. אני יכול עוד כמה דקות, רק עוד כמה דקות. אז בואו מהר, החלק השני של הגמרא, חבל, כי הגמרא בכוונה חיברה פה עוד סיפור. אמר אותו צדוקי לברוריה. כן, היה שם איזה צדוקי אחד שכנראה אהב להתווכח עם ברוריה. ברוריה לא הייתה רק אשתו של רבי מאיר, הייתה תלמידת חכמים של עצמה. אז אומר לה הצדוקי הזה, כתוב, רוני הקרא לא ילדה. זה התחלה של פסטרה מפורסמת מספר ישעיהו. מה זה רוני הקרא? רוני זה לסמוח. רוני הקרא כי לא ילדה? איזה משפט מוזר. משום זה לא ילדה. רוני מקשה להצדוקי. מה ישעיהו הנביא רוצה? אמרה לו שטיה, שוטה, תסתכל על סוף הפסוק. כתוב בסוף הפסוק, כי רבים בני שוממה מבני בעולה, אמר השם. לעתיד לבוא, יהיו הבנים של ההכרה מרובים. בסוף, רבים בני השוממה, השוממה זאת האיש שלא ילדה, בסוף יהיו מלא מלא מלא. אז מה זה בהתחלה הכרה לא ילדה? אז היא ילדה מלא, אז רוני הכרה לא ילדה, כי רבים בני שוממה, אז כן ילדה, אז מה זה רוני הכרה לא ילדה? רוני כנסת ישראל, שדומה לאישה הכרה שלא ילדה בנים לגיהנום כבתייכו. היא נכנסת בצדוקי בכל הכוח. רוני הכרה שלא ילדה צדוקים כמוך, שהולכים ישר לגיהנום, ובסוף, בזכות זה שאין צדוקים, יהיו בני שוממה, יוולדו ילדים טובים לעם ישראל צדיקים. זה סיפור אחרי סיפור בגמרא, וזה פלא. כי לפני רגע ברוריה הייתה הנעימה, העדינה, זאת שאמרה, חבל לשלוח אותם ישר לגיהנום. רבי מאיר, למה אתה שלוקח את השכנים שלנו ושולח אותם ברכבת אקספרס לגיהנום? לא חבל, אנשים כאלה צדיקים, תתפלל שיחזרו בתשובה. עכשיו הצדוקי בא לדבר איתה, למה היא לא אומרת לצדוקי, תראה, זו שאלה טובה, בוא נברר את הדברים. לא, 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 בנים לגיהנום כמותך. גם ברוריה הכירה את שיטת רבי מאיר. גם ברוריה חשבה שלפעמים נכון להפעיל את שיטת רבי מאיר כנראה. ככה הרב כותב, תראו, בעין היה פה, במקור מתחת. הדבר ידוע שהתחלקות מפלגות בעם גדול הוא דבר המועיל לשכלולו של העם. כשהולכות בנתיב הצדק, כמו מפלגת חכמים, מפלגת חסידים, מפלגת אומנים, מפלגת עיקרים, זה טוב שיש הרבה מפלגות, זה לא רע. ואפילו מפלגות של דעות מחולקות בדרכי המוסר וההנהגה, במדיניות או בעבודת השם, מביא הכל אחת תועל וטובה. כי כל מפלגה משכללת מקצוע מיוחד שמועיל לעבודת הכלל ושלמותו. מפלגה זה נשון פלג, פלג זה חלק. הגוף שלנו מורכב מהמון חלקים, האומה שלנו מורכבת מהמון חלקים, וזה טוב שיש חלקים שונים, כי כל אחד מדגיש נקודה אחרת, כל אחד מאיר נקודה אחרת, אז חייבים את השילוב הזה שיוצר הרמוניה נפלאה. אומנם כל זה אינו מדובר כי אם בשיטות ומפלגות כאלה שאינם נוגעים בחיי העם העיקרי לאורסו. אבל הכיתות הרעות או הכתות הרעות העומדות בישראל לפעמים להרוס תורה ומצוות שהם בית חייהם של ישראל, הם אינם פורחים מרוח העם הפנימי האמיתי כשאר מפלגות מועילות. ואין בכוח כנסת ישראל כלל להוליד גידולים רעים ומערירים כאלה, רק מרוח משחית חיסוני נולדו. טוב, הדברים כתובים בעברית פשוטה. אני רק רוצה אבל לדייק לעצמנו. אנחנו אמרנו קודם, החלטות מקבלים בנחת. החלטות מקבלים בשיקול דעת. החלטות לא מקבלים בכעס. כשאני כועס אני יכול לצרוף את כל העולם כולו. כשאני מתגאה אני דורך על כולם. וכן הלאה. כשאני רגוע ושקול, אז אני מצליח למצוא בכל אחד את הנקודת הטוב שבו, ואת כל אחד את מה שהוא מועיל, כל מפלגה יש לה מקום, ואין לך אדם שאין לו מקום, ואין לך דבר שאין לו שעה. כשאני רגוע, מקבל החלטות בשיקול דעת, הכל בסדר. אפשר היה לטעות ולחשוב, רבי מאיר הוא מקבל החלטות פזיזות כאלה, רבי מאיר הוא נוגע בדבר, ברוריה, היא מביאה את הנחת, היא מקבלת החלטה בשיקול דעת, היא מסבירה לי רבי מאיר שממש חבל לשרוף את העולם כשאפשר לברוא אותו. רגע אחר כך אנחנו מגלים שברוריה הרגועה, המושכלת, המקבלת החלטות בנחת, היא יודעת גם לקבל החלטות מאוד מאוד פנאטיות. עד כדי כך שהרב כשהוא מסביר את דברי ברוריה, הוא בעצם אומר מה היא אמרה לאותו אחד, אתה גידול רע ומערר מרוח משחית חיצוני נולדת. כך היא אמרה לו בפנים לפי הרב, כן. כל זה תמון במשפט, בנים לגנום כבתייכו, אתה לא מרוח העם הפנימי, אתה רוח משחית, אתה לך מפה, לך ישר לגנום. זאת אומרת, גם כשאנחנו רגועים ושלווים ואמיתיים וכנים, לא לכל דבר יש מקום. גם כשאנחנו עכשיו מקבלים את ההחלטות שלנו לא בפסיזות, צריך לדעת שבמציאות, יש תשובות נכונות, יש גם תשובות לא נכונות. יש גם דברים שאין להם מקום בכלל. לא לכל אחד, עם כל הסיסמאות של אהבת ישראל, עם כל הסיסמאות של שייכות לכולם, לא לכל דבר אפשר להכניס פנימה. ברוך את השכנים היא חשבה שאפשר להכניס פנימה. אולי בגלל שהם עדיין מגדירים אותם יהודים, לא היה כתוב בבתך, היינו צדוקים, היה כתוב, היינו בריונים. הם יהודים לכל דבר, אבל הם בריונים. לא יודע בדיוק מה הם שמרו בדיוק, איזה תורה מצוות הם שמרו, איזה לא. אבל בריונים זה לא נעים, אבל זה בריונים. אבל צדוקי זה מלחמה אידיאולוגית. צדוקי זה בא להשחית. צדוקי רוצה לנעות בנו את חרבו. גם ברוריה נעמדת מול צדוקי ואומרת לו, לך אין פה מקום, אתה לא תיכנס. וזה לא נובע מאיזושהי בעיה בהחלטה. ומתוך אותה החלטה שקולה ומבוררת, אנחנו מגלים שיש מורכבויות בעולם. ולא תמיד שפותרים את הבעיה, הבעיה היא מורכבת, ואני לא הולך להסתכל מהצד הזה ומהצד הזה, ויש כל מיני תשובות אפשריות. יש דברים שהתשובה היא לא. יש דברים שלפעמים אנחנו צריכים להכריע, בקבלת החלטות הסכינן, שזה מחוץ לתחום. מה לעשות? אז יכול להיות שבמפלגות הסכינן, שנבוא לחכם, אני לא יודע איזה מפלגה להצביע. לא יודע, יש כמה מפלגות טובות. אבל יש גם מפלגות לא טובות. יכול להיות. יש אפשרויות טובות. איפה לגור? אפשר פה, אפשר פה, אפשר פה. ויש מקומות שזה לא טוב לגור בהם. יכול החכם להגיד, זה לא טוב. אתה לא יכול לראות גם בהם את הטוב. אתה לא יכול לראות גם את... לא, לא, זה לא טוב. בואו נעצור, זה לא טוב. אנחנו רוצים לקבל את ההחלטות בצורה מושכלת. אנחנו רוצים להזיז את המורכבויות. אנחנו רוצים לשאול את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, כל הארץ שלו, הכל שלו, הכל טוב. כן, כן, אבל לא הכל טוב. גם הקדוש ברוך הוא, לא הכל הוא מוכן. עומדת ברוריה בתור נציגת הקדוש ברוך הוא בעולם, ואומרת, לא הכל, לא הכל, אתה לא. וזה נדמה לי מה שאמר הרב סולובייצ'יק. אמר הרב סולובייצ'יק, אתם צודקים, צריך כולו, צריך קרב את היהדות, צריך לחבר את כולם, ודאי. אני מנצר רבני של אנשים מקלים. יש לזה גבול, יש לזה קו. אני לא יכול לעבור את הכל. לכל החלטה שלנו יש קו שבו יש שני צדדים, ויכול להיות בזוגיות שאחד יחשוב ככה ואחד יחשוב ככה, ושתי החלטות טובות. למה תמיד הבעל חושב ככה ואישה חושבת ככה? כי זה סגנון המחשבה שלהם. מה לעשות? אמר לי מישהו שבמחלוקות בענייני הקורונה תמיד הבעל חושב שצריך להקל ואישה חושב שצריך להחמיר. לא יודע, זה תמיד ככה. אבל כנראה זה רוב הפעמים נכון. זה יכול להיות החלטה נכונה, וזה יכול להיות החלטה נכונה. זה לא אומר שאחד מקבל החלטה לא נכונה. יכול להיות ששתי החלטות טובות. ויחד עם זה, אפילו עם שתי החלטות נכונות, יכול להיות גם החלטות שהן ממש לא בסדר. ואז צריך להעמיד את הגבול. לעצמי אני צריכה להעמיד את הגבול ולהגיד, זה לא בסדר מה שאני עושה. לאחר אני צריכה להעמיד את הגבול ולהגיד, זה אני לא מוכנה. אני מוכנה להתפשר בעבודה, אני מוכנה להתפשר בכל מיני דברים. יש דברים שאני לא מוכנה. איך אני יודע מתי אני נמד על הקו האחורי שלי? אני חושבת שהקדוש ברוך הוא היה נעמד על רגליו האחוריות. אומר ברוריה, הקדוש ברוך הוא נעמד עכשיו על רגליו האחוריות. את הבריונים הוא מוכן לספוג. הוא מוכן לתת להם צ'אנס לחזור בתשובה. את הצדוק הזה הוא לא מוכן לספוג, הקדוש ברוך הוא. תלך מפה. יש נקודות שבהן קו אדום. אני לא יכול להתמודד לחיות עם החלטה כזאת. יש גבולות לכל אדם שיש גבולות בנקודות הללו. לכן נסכם בקצרה, לא הספקנו מה שסדר את הכל, צערי, אבל מה שהספקנו לראות, שהחלטה היא דבר מורכב, והחיים שלנו דברים מורכבים. אנחנו כל הזמן עומדים בפני דילמות. וכל הזמן יש ויכוחים בעולם שלנו, בעבודה, בבית, עם הילד, כל הזמן יש ויכוחים. וכל אחד הוא רואה את הדברים בזווית אחרת. גם גדולי עולם כמו ברוריה ורבי מאיר, רואים את הדברים בזווית אחרת. וזה בסדר גמור. בתנאי שכל אחד מאיתנו כנה עם עצמו ואמיתי עם עצמו, שההחלטה שהוא קיבל זה באמת מה שהוא חושב שנכון לעשות, ולא מה שטוב לי לעשות. את הנכון הזה, זה אחרי שנבודד את המחשבות המוטות שלנו, את הרגשות הלא נכונים, את העבוד גופניות וכו'. אחרי שנצליח לבודד את כל זה, נתמקד בעיקר, ננסה להבין מה רצה הקדוש ברוך הוא בעולמו, מה מגמת השם בעולמו, נתייעץ עם חכם איתנו אם צריך בדבר הזה. ואז יש לנו סיכוי טוב לקבל את ההחלטה הנכונה. ובהחלטות הנכונות, אין בהכרח החלטה אחת נכונה. יכול להיות כמה החלטות נכונות, יכול להיות משתלפי הסובייקט של האדם. ובכל זאת, יש החלטות שאין להם מקום. והם יהיו מחוץ לתחום, וזה כל אחד צריך להגדיר לעצמו, איפה זה כבר לא מקובל. זה טוב.